שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק חדש של התחדשות ושות, פודקאסט ההתחדשות העירונית מבית אתר אייס, שמבקש להפוך את המסע הארוך הזה של ההתחדשות העירונית למובן, שקוף ונגיש יותר עבור בעלי הדירות. בכל פרק אנחנו נדבר עם מומחים, נשתף בסיפורים מהשטח, נעשה לכם סדר עם כל מה שחשוב לדעת בדרך לדירה החדשה. אני איציק יצחקי ואיתי היום באולפן רחל עזריה, אשת ציבור לשבת חברת כנסת וסגנית ראש עיריית ירושלים וגם מחברת הספר המדריכה למהפכה. שלום לך רחל.
שלום.
לצידה איתנו עורכי הדין גיא פרבמן ואפרת רשף, הבעלים של משרד פרבמן רשף ושות, משרדי ההתחדשות העירונית החלוצים והוותיקים בישראל. שלום גם לכם.
אהלן, מה שלום?
אהלן איציק.
בפרקים הקודמים דיברנו על התהליכים הראשונים של התחדשות עירונית, דיברנו על התאגדות בעלי הדירות, הקמת הנציגות, מינוי יועצים, בחירת היזם, תמורות, ההסכם המשפטי כמובן. בפרק הזה אנחנו נעסוק בדיירים סרבנים, איך לא, בטח כולם כבר מחייכים כשמדברים על זה. נרחיב גם על זכויות האוכלוסייה הקשישה בפרויקטים של התחדשות עירונית. רחל, אפשר להתחיל איתך, אני רוצה לשאול אותך, את היית יושב ראש ועדת הרפורמות, מה שנקרא,
נכון. הובלת
בסוף העשור שעבר את החקיקה שמאפשרת התמודדות עם האוכלוסייה הסרבנית בפרויקטים של התחדשות עירונית. אני רוצה שתסבירי בבקשה קודם כל מה זה דייר סרבן, חשוב לעשות איזשהו פתיח לגבי העניין הזה, כי לפעמים צועקים סרבן סרבן, אבל בסוף מסתבר שהדייר יש לו איזשהו נימוק הגיוני לכל
נכון.
הסיפור הזה.
קודם כל אני אגיד שאני מאוד שמחה להיות פה, וכל הכבוד על הפודקאסט הזה.
שמחים שאת פה?
כן, הנושא הזה של התחדשות עירונית ופינוי בינוי הוא קריטי, זה העתיד של המדינה שלנו, אין לנו עתודות קרקע, יש לנו עתודות גובה, גילים שפשוט צריך לעלות למעלה, ואפשר לעשות את זה, וחשוב מאוד לעשות את זה בדרך טובה, ובאמת לדאוג לכולם בדרך, כי הרעיון של התחדשות עירונית ופינוי-בינוי, לעומת בנייה רגילה, זה שזה בעצם אירוע הרבה יותר חברתי, צריך לשים לב לאנשים. וכשאני הייתי יו"ר ועדת הרפורמות, אז הגיעו כל מיני חוקים, זה בעצם הרעיון של הוועדה היה, שזה כל מיני חוקים שקשורים לבנקאות ותכנון ובנייה, ואז הגיע חוק דייר סרבן. והכנסת ה-20, אני לא יודעת אם מישהו זוכר אותה, בין 15 ל-19, הייתה כנסת מאוד חברתית. ברגע שהגיע החוק הזה עם דייר סרבן, שבעצם רצה להשית המון סנקציות על דיירים שמסרבים להצטרף למהלך של פינוי-בינוי, אז גם אני ככה לא הרגשתי בנוח עם זה, וגם הח"כים האחרים, והבנתי שאין שום סיכוי שהחוק עובר.
כי מה, אגב, כי חשבת על אותם חולים וקשישים, ומה יקרה איתם?
קודם כל, כי הרעיון הזה, תראו, דירה בישראל זה גם בית, וגם נכס.
וגם ביטחון.
בדיוק. זה הבית, זה הביטחון. עכשיו, זה גם נכס נדלני, אבל זה גם בית, זה גם ביטחון, בדיוק כמו שאתה אומר. ובעצם אנחנו חייבים להתכתב עם שניהם. אף דייר לא נולד סרבן. אנשים נהיים דיירים סרבנים, כי משהו לא יושב טוב.
היה צריך לשנות גם את המינוח הזה, הסרבן יוצר איזה משהו...
לגמרי.
אתה סרבן.
נכון.
אני יכול להגיד שאנחנו במשרד לא מגדירים אותם כדיירים סרבנים.
איך אתם מגדירים?
זה דיירים, בוא נגיד ככה, אנחנו לא שמים להם טייטל. מבחינתנו, כל בעל דירה, יש לו בסוף רצון להצליח ללכת עם הפרויקט.
בדרך לחתימה, מה שנקרא.
יש כאלה שהם יותר חוששים, כי זה הנכס היחידי, ויש כאלה שהם, אתה יודע, צעירים, מבוגרים, כל אחד והבעיות שלו.
כל אחד, בדיוק.
וצריך לקחת, מה שנקרא, לתת להם את כל האינפורמציה, לתת להם את כל המידע, רק בשלב שאנחנו מגיעים שהטאבה כבר מקבלת תוקף, ורק אז, אם מישהו לא חותם על ההסכם, הוא עובר לדף שנקרא, של הדייר שאתה נאלץ לנקוט בלו גדול, הליכים משפטיים.
כן, אז רגע, זה עוד מעט, בינתיים אני רוצה לשאול אותך קצת על המה.
אבל זה כן חשוב להגיד את זה, כי הגדרה, ברגע שאתה שם מישהו בפינה, אוטומטית הוא בפינה. זה כמו שאני, המורה לתנך הייתה אומרת שאני, ממני לא יצא כלום, אז לא נכנסתי לשיעורים, כי אין מה לעשות. חבל לי להגיע לשיעורים ש...
אז מה שעשינו, ישבנו בוועדה, ומנינו את כל הסיבות, ובאתי ממש, הזמנתי משרדים שעוסקים בפינוי-בינוי והתחדשות עירונית, ומשרדי ממשלה, וישבנו כולם ואמרנו, בואו נעשה את רשימת הסיבות שרואים מהשטח, שדיירים בגלל זה לא מצטרפים לפרויקטים. ועלו מלא דברים, עלה נושא התחבורה, וואו, וואו, זה אירוע לא מטופל, חבל על הזמן. עלה הנושא של דיירים מבוגרים, עלה הנושא של העלות שנהיית מאוד מאוד גבוהה של תחזוקת הבניין, עלו כל מיני נושאים, ודנו בכולם. ובכל אחד חיפשנו פתרון.
אחת מהבעיות הייתה שבפרויקטים כאלה, אם לקחו את אחוז האנשים שלא חותמו על ההסכם, אז אחוז גבוה מאוד מביניהם, זה הייתה אותה אוכלוסייה קשישה. כלומר, אם אנחנו היינו צריכים לדייק את מי לא חותם, זה היה אותו אחוז של אוכלוסייה קשישה. ובאמת אחת הבעיות שלהם הייתה כל מה שקשור לתהליך מעבר.
נכון.
איך אני עוזב את הנכס ומתי אני עוזב את הנכס, שצריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על אנשים, 70 זה אומנם לא מבוגר, אבל יש לנו בפרויקטים גם
80,
כאלה.
80, 90.
80, 90, נכון. יש גם 99, וחלקם אנחנו גם נחשפנו לאנשים, אוכלוסייה שגירשו אותה בתקופת השואה, וזה אנשים שלא מוכנים לעזוב את הבית שלהם, לא כי הם לא רוצים חדש ולא כי הם לא רוצים ביטחון, כי זה ישר עושה להם אסוציאציה של
בדיוק.
גירוש, ושל פגיעה מאוד מאוד חמורה וחזרה לאותם ימים.
ולקרוא להם פתאום סרבנים זה כואב, אבל גיא, אני רוצה רגע לפנות אליך, לשאול אותך קצת על הכלים שמעניק המחוקק.
תראה, בגדול נותנים להם ארבע אופציות. אחד, לעבור למה שקרא לדיור מוגן, לבית לקשיש, איך שקראו לזה. אופציה שנייה זה למכור את הנכס, לקבל נכס אחר במקום אחר, ולשחרר את הנכס הזה. אופציה שלישית זה בעצם לקבל דירה בשווי יותר קטן מהדירה שהיום אמור לקבל את היתרה בכסף. ואופציה הרביעית זה לקבל בעצם שווי של שתי דירות בשווי של הדירה אחת שהם אמורים לקבל. תראה, החוק בגדול הוא טוב, אבל אני תמיד אומר, אתה יודע, בכל חוק יש גם בעיות. הבעיה המרכזית זה המועד הקובע שמגדיר מתי הוא הקשיש. המועד שהראשון הבעלים כן. חותם על ההסכם, שבוא נגיד, אדם הוא בן 69, 11 חודשים, 30 יום, באותו יום נחתם ההסכם. הוא לא זכאי לכלום. אי אפשר לתת לו את אותו הטבה של מס.
אנחנו גולשים יותר לעניין הקשישים, אני רוצה לדבר על סרבנים בכלל. תכף נחזור רק לעניין של הקשישים. כל
השנת המינוח לאנשים מאותגרים, חוששים, חרדים. סקפטים.
אתה רוצה שאני אגיד את כל המשפטים האלה, כל מה שאני אומר סרבנים, וגם אין לנו פודקאסט.
לא, סרבנים זה מונח שהוא מייצר אדם בפינה.
אוקיי, אז אפרת, אני רוצה לשאול קודם כל כמה זה נפוץ.
יש בעלים שבהחלט חוששים, יש לא מעט סיבות, חלק מהסיבות זה באמת אותה אוכלוסייה קשישה שחוששת לעבור מקום, חלק מהאנשים מחפשים תמורות, ולא רק ממדים ולא רק חיזוקים ולא רק את הביטחון, הם מחפשים לראות גם איך הם מייצרים תמורות נוספות בפרויקטים האלה.
רוצים 40 מטר.
והרבה מההתנגדות לחתום זה גם על בסיס תמורות, יש בעלי דירות שנכנסים כבר עם מוצר שהוא שונה וגם איתם יש איזשהו קושי, יש בעלי דירות שגרים בקומת קרקע וסיפחו לעצמם חצר במהלך השנים, אז גם בעניין הזה החוק התמודד וקבע שאנחנו לא נכלול אותם במניין הרוב הנדרש, כלומר אנחנו יכולים להגיע לרוב נדרש גם בלעדיהם, אבל עדיין בפועל, בפרקטיקה, יזמים לא רוצים לרוץ לבתי משפט, רוצים לנסות לפתור את המחלוקות האלה בתוך הבית, ולכן אנחנו נשארים עם אותם בעלי דירות שבנו בגג בנייה בלתי חוקית, סיפחו לעצמם חצרות, רוצים עוד תמורות.
אגב, אני חייב לשאול אתכם, ראיתי השבוע איזה סרטון בטיק טוק, שמראים איך השתלטו על חצר בבנייני רכבת, אני לא זוכר איפה זה היה, נדמה לי בדרום, הם פשוט סוגרים קטע עם במבוק, אפילו בלי עמודים.
נכון.
שמים סמיכות, סמיכות, לא פרגולה ולא שום דבר. משתלטים, וזה נראה כמו איזה מעול בדואי, סליחה.
הם סוגרים, יש לנו מתחם גדול, שהם פשוט סוגרים חצרות, אנחנו עכשיו מתמודדים עם...
לתוך הרחוב.
מתחם גדול, סוגרים חצרות.
מה, בשביל פינוי-בינוי?
בשביל פינוי-בינוי, ואז מתחיל איתם איזשהו שיח, למרות שבפינוי-בינוי, אגב, לא ניתן לקנות רכוש משותף לבעלים במסגרת הפינוי, גם לא
כן, אבל אתם לא רוצים שהתהליך הזה יתעכב, אז גם, צריך להגיע איתו לפשרה.
גם אנחנו לא, גם שאר הבעלי דירות רוצים להגיע איתו לאיזשהו הסדר ופשרה, אז בדרך כלל מוצאים איזשהו מנגנון, אבל זה בהחלט עילה ל...
כן, לפינוי.
הסיפור הגדול בעיניי, ולכן החוק הזה חשוב, וכל החוקים של פינוי-בינוי, ככל שהמחוקק בעצם לא מאפשר ליזמים גמישות בעניינים האלה, כך עדיף בעיניי. אם הדיירים יודעים שאין מה לעשות, אי אפשר לתת להם, אוקיי? אז זה מקל. אם הדיירים יודעים, הרי פעם הרבה מהדיירים התעכבו, כי הם קיוו לקבל תמורה גבוהה יותר. ואז המחוקק שם לזה סוף. אנחנו אמרו, אין, כולם מקבלים אותו דבר. ואז אין עניין למשוך זמן.
אפרת, אני רוצה לסכם את הדברים שאמרת קודם. ברור שכנראה תופעת הסרבנות במרכאות האתגור. גיא, אני נזר איתך. הראשון זה כמובן עניין הקשישים, נכון? זאת אומרת, האחוז הגבוה ביותר. מה אחר כך?
אחר כך זה בעלי דירות שסיפחו לעצמם שטחים ללא היתר, או שטחים משותפים.
מה המקרה הכי מוזר שראית בהקשר הזה? ספרי לנו סיפור מעניין.
יש הרבה, יש מגוון רחב מאוד של פרויקטים, אבל באמת הבולטים ביניהם, יש לנו מתחם שיש בו בניין, שעשו הסכם שיתוף, בעלי הדירות הקרקע סיפחו לעצמם את החצר, דירות הגג סיפחו את הגג, עשו את זה רגע לפני הפרויקט, והדרישה שלהם בתוך המתחם, להבדיל מבניינים אחרים, זה שיתנו להם באמת גם על אותם שטחים משותפים. לא לקחו אותם לבית משפט, זה בניסיון להסדיר את זה בתוך המתחם. זה מקרה אחד, מקרים אחרים זה באמת במתחמים גדולים, הרבה יחידות קרקע שסיפחו לעצמם חצרות. המקרים הפשוטים זה כאלה
ש... הם מקבלים בסוף דירת גן?
לא, אין דירות גן בדרך כלל בפרויקטים האלה. המקרים הפשוטים זה 30 מטר שסיפחו, המקרים היותר מורכבים זה 300 מטר שסיפחו, וזה קורה, זה קיים. זה קיים לגמרי.
היה לנו פסיקה אצל המפקחת על דיירת שסיפחה לעצמה את הגינה.
כמה?
היא לא סיפחה, היא סיפחה לשטח יחסית גדול, היא פשוט שברה את הקיר, עשתה שלוש מדרגות, צילמה את הכל, הרתה למפקחת, והפסיקה של המפקחת הייתה שהיא זכאית לדירה בקומת קרקע, אבל היא לא זכאית לגינה. זאת אומרת, אין לגינה.
אוקיי.
יש לנו גם מקרה של מחסן, שביום שנחתם ההסכם פינוי-בינוי, הוא תוך יום הפך את המחסן ליחידת מגורים.
וואו, זה יופי. הוא גם הזכיר אותה לאחותו.
תוך יום, הוא הזכיר אותה, והוא גם גם בהסכם שכירות רשם שהסוחר לא רשאי לפנות את הדירה, הוא צריך להתגורר שם כל הזמן, כדי שחלילה לא יבואו ויבדקו, ויראו שזה מקרה פיקטיבי.
לקח חבר וסגר איתו ביום.
ושם גם היה את הכנס הגדול, שהסוחר, אם הוא מפנה, אם הוא לא ימצא בדירה באופן קבוע, יש לו כנס של 100,000 שקל.
הבנתי, טוב, והוא הצליח במרכאות עם הרעיון הזה?
לא אי אפשר לומר שהוא הצליח, הוא לא הגיע איתו רחוק. גם יש לנו מקרים של נציגים שלא חותמים, כי הם רוצים להביא את היזם שלהם, וכי הם רוצים את התמורות, אז יש פה הרבה פעמים גם...
כי הם רוצים להפוך למארגנים.
יש פה הרבה פעמים גם מניעים נסתרים, הרבה פעמים אתה יודע לזהות את ההתנגדות הזאת, ואנחנו יודעים לבודד אותה ולשים אותה בצד, אבל זה גם קיים לא מעט.
בסוף, כשאנחנו רוצים לפנות ימינה, בסדר, עומדים בתור, תמיד יש את הרכב או שניים שנדחפים, בסדר? לפעמים זה טעות, והם לא שמו לב, ולפעמים זה המעצבנים בכביש, בסדר? אבל בסוף, הרוב עומדים בתור, ואני חושב שצריך לזכור את זה באופן כללי, כאילו, אי אפשר שכל התפיסה סביב פינוי-בינוי תהיה מבוססת על אחוז מסוים שעושה את הבעיות.
בסוף, גם אם אנחנו מגיעים לרוב המיוחס, שזה 67% וזה מצוין, יש לנו עדיין אחוז גדול יחסית של אנשים שלפעמים לא חותמים, וזה מהווה גורם מעכב, בין אם יש לזה לנו כלים משפטיים או לא, בסוף, בפועל, זה מעכב.
איך מתמרנים בין זכויות הקניין של הדיירים לבין העובדה שבסוף התחדשות עירונית, אנחנו עושים אותה בשביל חיזוק, בשביל ביטחון.
נכון.
איך מתמרנים?
זה מעניין, כי זה בעצם שני ערכים הזה. אני חושבת שיש פה המון דברים. קודם כל, העניין זה של האמון והשקיפות. אני חושבת שיש פה המון היבטים פסיכולוגיים. לא אזור, אני גם יודע, התואר הראשון שלי הוא בפסיכולוגיה, בסדר? ואני מאוד, זה אזור
שאני... שפת אותנו על הספה, מה שנקרא.
כן, לא יודע, אבל כאילו, כן, אנשים, אם אנשים נותנים אמון, כולם אחד בשני הגבולו השמיים. בסדר, אם אנשים לא נותנים אמון, זה כאילו לא יעזור מה נעשה.
אבל אני אגיד לך אחרי איפה מתחילה הבעיה. נתנו להם פה הטבה, והם לא משלמים מהכיס שלהם על הטבה הזאת. כשבן אדם מקבל מתנה כל כך גדולה, שהיא בדמות של יועצים משפטיים חינם, יועצים שמיים חינם, יועצי ביטוח, הכל ניתן להם בחינם, כולל תמורות לדירות החדשות, אז תמיד קיימת איזושהי שאלה הזאת. רגע, איפה עובדים עליי? איפה אני לא מקבל מספיק? אולי אני יכול לקבל יותר? והרבה פעמים
דווקא שם... אבל בצדק הם לא מאמינים למדינה, יש להם ממה להתאכזב.
לא, רגע, אבל זה בדיוק העניין הפסיכולוגי. אני חושבת שהעניין זה של אמון הוא מאוד מאוד חשוב. דעתי מפה זה הכל מתחיל ונגמר. אתם מסתכלים על הכלכלה של איטליה. בצפון איטליה הכלכלה מצליחה, בדרום איטליה לא. ויש המון דיונים על למה וזה, המאפיה, פה, שם. כמעט כל המחקרים בסוף מראים שבגלל שבצפון איטליה יש אמון בין כולם, כאילו הם יודעים, אתה קובע עם מישהו שיבוא לתקן לך, הוא יודע שהוא תקן לך, הוא לא יערוס, בסדר? זה אמון. ובדרום אין, ובדרום איטליה. ואותו דבר פה, העניין הזה של פינוי-בינוי דורש מכל השחקנים המון אמון אחד בשני, וזה קשה. אז אני חושבת שלכן, ככל שהחקיקה היא ברורה יותר, ואין מקום למשחקים, אין מה לעשות. אתם יכולים לומר, דרך, תקשיבו, אני מת לתת לכם, אני לא יכול, החוק לא מאפשר לי.
כן, ואז, מה שנקרא, זה לא נקרא במחשב.
כל הסטרס יורד.
אפרת, אני רוצה לשאול אותך, יש הרבה פעמים שאחרי שכבר משיגים את הרוב הדרוש, הזכרת מקודם את ה-67, משיגים את זה, אבל יש את אותו דייר, במרכאות סרבן, שהוא פשוט מעכב את זה, כי הוא לא חותם על מה שצריך, מרגיש הרכאות. איך מתנהלים מול דבר כזה?
קודם כל, מהרגע שנחתם הרוב הנדרש, עד הרגע שבו אנחנו צריכים שוב לוודא חתימות מלאות, שזה הליווי, זה חולפות המון המון שנים. יש סרבנים שהם כתוצאה מזה שהם לא קיבלו מספיק תמורות, או סיפחו שטחים, ויש כאלה שפשוט יש עוד צווי ירושה, או פתאום אפוטרופסים, או כל המצב המשפחתי השתנה, מלחמות יורשים, אנחנו נתקלים בזה לא מעט, ולכן הפתרונות בשלבים האלה זה כל הזמן לייצר, קודם כל שיח, לפנות אליהם, אם לא עוזר, מכתבים, אם לא עוזר, בכלל רק אז הפתרון הסופי הוא בתי משפט, כי בתי משפט התהליכים שם מאוד ארוכים. וכשאתה מגיע לנקודת זמן הזאת, שאתה צריך התאמה מלאה בין השם בנסח לבין מי שמחזיק בדירה באמת הבעלים, אז אין לך את הזמן הזה. הזמן הזה שווה באותה נקודת זמן המון המון כסף, וכמה שאנחנו מנסים לייצר את הפתרונות האלה ולהסדיר את הכל לפני, בסוף דברים כל הזמן משתנים תוך כדי תנועה.
קאי, אתה מרגיש שלמרות המלחמה אין איזשהו שינוי כאן? כאילו, תראה, קודם כל יש את ה-67 לעומת 80%, שזה כבר מקל, אבל השאלה אם בגלל המלחמה לא באו אנשים ועמדו בתור ודפקו על הדלת קדימה, אנחנו רוצים להתקדם. אתם לא מרגישים?
את האמת שלו.
כי יזמים מספרים לי שכן.
אני אגיד, זכרה, תראה, אנחנו מלווים המון פרויקטים, ואני אומר את זה, אנחנו יש לנו איזושהי ראייה מאוד מאוד רחבה. אני לא, אני אומר את זה במפורש, כל אחד מחכה לזמן שלו. ברור, ברגע שהתב"ע מקבל לתוקף, אז קצת מתחיל קצת השינוי, כי רואים באמת את האור בקצה המנהרה.
זה גם תלוי באיזה עיר?
בגלל שאנחנו מלווים פרויקטים באמת מקריית ים בצפון ועד באר שבע בדרום, זה די דומה.
כן, אבל אתה יודע, דין חיפה לא כדין נתניה.
יש לך ערים שהמסע ומתן של הדיירים הרבה יותר קשה. היית מצפה שיקרה פה איזשהו אירוע, שפתאום יגיעו לך למשרד.
האם אני צריך אבל לסכם, אז באשכולות גבוהים יותר זה הרבה יותר מהיר?
הוא קצת יותר מהיר, אבל לא בצורה שהייתי מצפה.
חסכנו עוד שנה, אתה אומר.
עוד פעם, גם לא חסכת עוד שנה, כי אתה צריך להבין שהחתימה על הרוב הדרוש, תמיד שאנחנו רוצים לכנס, אני אומר, 30% זה החמה בשמש. ששמים אותה, והם באים לחתום מהר. זה הנציגות ובעלי הדירות. אחרי זה יש לנו את הבין 30-60%, שזה החמה, בוא נגיד ככה, טיפה יותר קשה, אבל השכנוע יותר קל.
כן.
מ-60-80% זה יותר מאותגרים. אם אתה מצליח לתפוס את ה-6% האלה ולהביא אותם, אז רצת קדימה.
אתה עדיין עשה אבל את השינוי.
ברור שהקטנה...
אבל היינו מצפים לתנועה הרבה יותר גדולה בעקבות המלחמה, וזה משהו שהוא לא קרה.
אבל גם צריך להגיד עוד משפט אחד רק על עניין, אז צריך לזכור שיש לא מעט פרויקטים, יש לנו חיילים שהם במילואים, שלא יכולים להגיע לחתום במהירויות האלה, והם עסוקים, ושהם מגיעים כבר מהמילואים, אחרי שירות של 200 יום או 100 יום, הדבר באמת האחרון שהם, הרציונל שלהם, זה לבוא למשרד ולחתום, הם רוצים, אחד, לשקם את העסק שלהם, לשקם את היחסים המשפחתיים שלהם, זה דברים שצריך להבין אותם.
טוב, על אוכלוסיית הקשישים, אני חושב שדיברנו מספיק עוד בהתחלה, אבל כמה שאלות, אתם יודעים, במקרו, מה שנקרא, אפרת וגיא, קודם כל אליכם, מה קובע החוק בנוגע לאוכלוסיית הקשישים? הזכרת קודם את 4 אופציות. אגב, מה הכי נפוץ? מה לוקחים הכי הרבה? רוצים כסף בסוף?
שימוך, לא, הם רוצים דירות קטנות, הם רוצים הרבה מהם רוצים דירות קטנות וכסף. יש גם כאלה שמבקשים ישירות לצאת החוצה מהפרויקט.
זה גם אופציה טובה.
זה אופציה טובה, זה אופציה שהיישום שלה, דיברנו קודם על היישום של החוק, אז זה אופציה שהיישום שלה מבחינת היזמים הוא מאוד קשיח, כי המועד שבו הם נדרשים לתת את זה, זה כבר אחרי המועד שהם רשאים לקבל את הטבות מס, אז גם פה אני
מקווה.
כי הם צריכים לתת לקשיש את האופציה הזאת בשלב מאוד מוקדם, שעוד אין להם את כל...
לפני שמקבלים את ההטבת מס.
לא, גם לפני שיש להם תוכניות ליתר, לפני שהם יודעים מה האופציות שקיימות בתוכניות עצמם.
הם מודעים לאופציות האלה? זאת אומרת, לאותם...
הקשישים מודעים לאופציות, היזם גם נותן את האופציות, אבל במועד שהוא מחויב לפי רשויות המס לתת את האופציות האלה, אין לו עדיין את כל האפשרויות, כי אין לו עדיין היתר בנייה.
אז איפה נכנס פה התפקיד שלכם? זאת אומרת, אתם בכל מקרה מכנסים אותם ומדברים איתם ומסבירים להם.
אנחנו, התפקיד שלנו זה לדברר להם את כל המידע, זה להנגיש להם את כל המידע, לתת להם בשפה הכי פשוטה שיש את האופציות שקיימות להם. הם מאוד חוששים, וגם שנותנים להם את האפשרויות האלה, הם לא יודעים איך לתרגם אותם, כמה כסף מגיע לי, איך אני מחשב פה מה זה שווי מאובן, כמו שקבע החוק, ולכן זה יוצר פה איזשהו אירוע קטן בפני עצמו, בתוך הפרויקט הזה של הפינוי-בינוי, אני לא חושבת שנתנו על זה את הדעת כשחוקקו את החוק, שזה כן. בפני עצמו, זה אירוע, כי בערך 30% מהבעלי דירות הם קשישים, זה אירוע שצריך לנהל אותו בשלב שהוא מאוד מאוד לחוץ וקריטי בפרויקט.
רחל, אני רוצה לדבר איתך רגע על החסמים. קודם כל, מה החסם המרכזי לדעתך שמונע מהפרויקטים להתקדם באופן כללי, וגם אם יש לך איזו התייחסות לגבי אוכלוסיית הקשישים.
בישראל, למה הפרויקטים לא מתקדמים? עוד משהו שאפשר לתקן. אני חושבת ש... סליחה, אני רק אעשה ספוילר. אני רוצה שנגיד דברים שונים מכם. אני חושבת שנושא התחבורה זה קריטי. הרעיון הזה שאנשים הולכים להתקע בפקק בשכונה שלהם, קק ביציאה מהחניון, רק המחשבה על זה.
יש לי... פתרון, בחולון יש שכונה שרוצים לקדם בלי חניות. תכנו מחוץ לשכונה, תבואו ברגל.
לנו יש כזה פרויקט בתל אביב, שהתקן חניה כרגע הוא אפס.
אפס, כן. התחדשות עירונית,
אז,
כן, יש
אז
כזה.
אז אני ניסיתי לשבת עם משרד התחבורה, ולומר להם, בואו, נעשה תוכנית תחבורתית, של תחבורה ציבורית, לפרויקטים של פינוי-בינוי, כבר בשלב התכנון של הפרויקטים של פינוי-בינוי. מסתכלו עליי כמו, כאילו באמת, כמו הדלת של סינדרלה, כאילו, מה זה היה?
אנחנו מתכננים פה את מנהטן בלי התחבורה של מנהטן, זאת היא אחת הבעיות העיקריות, כי הפרויקטים הולכים להסתיים לפני שהתחבורה הציבורית
תהיה. גיא אמר קודם שיש פרויקט של תקן אפס בחנייה, אז
הפרויקטים הולכים...
קנה דירה קבל קורקין,
זה
השיטה החדשה.
אבל זה ממש ככה, איציק, הפרויקטים הולכים להסתיים לפני שהתחבורה הציבורית תהיה מונגשת לבעלי הזכויות, זה בהחלט בעיה.
וזו בעיה ענקית.
התפיסת עולם שעוד מעט תהיה פה תחבורה ציבורית, מתי תהיה? צריך לזכור שגולדה מאיר ב-74 גזרה את הסרט
לרכבת ירושלים תל אביב. גולדה מאיר.
לא, אבל גם היא גזרה את המטרו
באודי תל אביב. וגם רכבת ירושלים תל אביב. אני סיפרת את זה בספר שלי, שבשנות ה-70 גולדה מאיר החליט על רכבת ירושלים תל אביב, ורק בשנת 2000, אני הייתי אז במגמה ירוקה, ואז שכנענו את אריק שרון, וזה היה עם אפרים סנה, שהשר התחבורה, לעשות את הרכבת המהירה מירושלים תל אביב, משנות ה-70 עד 2000, ורק אז לחצנו כדי שזה יקרה. זה לא עוזר, והסיפור הזה גם שכאילו לא יושבים עם השכונה ואומרים, אוקיי, לאן צריך תחבורה? ובואו נדאג שתהיה תחבורה ציבורית, וזה אירוע, ואז זה גם מאוד מייקר, כי עושים את כל החניונים התת-קרקעיים, שבירושלים זה גם פסיכי, כי זה לחצוב בתוך ה... ואז גם כל השכנים מתנגדים, כי זה אומר שנתיים של טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, אי אפשר לחיות ככה. ואם היו פותרים את העניין הזה, ומנהטן באמת, זה אי שבעצם אין בו תחבורה פרטית, וזה עובד, וישראל אין מה לעשות, זה העתיד שלנו, אבל מקבלי החלטות לא שם. אני אומרת לכם, אני הזמנתי את משרד התחבורה, כאילו הם בכלל לא הבינו מה אני רוצה מהחיים שלהם. מה? הם לא הבינו.
טוב, לסיום, חלק של השאלות הקצרות וגם התשובות הקצרות. מוכנים? בואו נתחיל. טיפ זהב להתנהלות מול דייר מבוגר שחושש משינוי?
שקיפות, שקיפות, שקיפות. לתת לו את כל הכלים וכל המידע.
מסכים עם כל מילה.
שקיפות.
שקיפות היא הצלחה של פרויקט באופן מוחלט.
ומה קורה אם הוא אומר לך, תשמע, אני עוד 5 שנים לא באירוע? איך השקיפות עוזרת ותורמת פה?
אני מספר לו סיפור על בחור שהיה בן 92. שבא לחתום, זה היה פרויקט תמ"א הריסה, שהוא בא לחתום, הוא עם הבן שלו, הבן שלו גרר אותו לחתום, והוא אמר לו בחתימה, אבל מה, אני לא אהיה פה. והוא הגיע לקבל את המפתח.
וואו, מדהים. בישראל.
בישראל.
עם הבירוקרטיה.
לא, זה לקח שם יחסית מהר.
זה נותן תקווה, תדע לך. האם אתם חושבים שצריך להקשיח או להקל עם החקיקה, בנוגע לדיירים סרבנים? סרבנים, לא קשישים בהכרח.
להקשיח.
להקשיח.
להקשיח. להקשיח. חייב פה עמדה חד משמעית נוקבת.
גם צריך להטיל עליהם, לפי דעתי, אם ההתנגדות שלהם היא לא סבירה, סנקציות כספיות.
טוב, מתי נקרא אחות עם דייר סרבן?
אחות נקרא אחרי שהתב"ע מקבל את תוקף, והוא קיבל מכתב שאמרנו לו, בחור צ'יק או אדוני, הגיע הזמן לחתום, והוא עדיין מתנגד, וצריך להבין שאנחנו מקיימים איתם המון דיאלוגים בדרך, זה לא קמנו לו בבוקר והוא פתאום קיבל את ההודעה שיש פה פרויקט.
טוב, רחל, אחת אלייך, מה שנקרא, את היום חוזרת לכנסת, כולנו, לא כולנו, לא משנה איך, באיזה כובע, איזה חוק ראשון את מקדמת?
אני היום מנכ"לית של העוגן למשפחות המילואים, אנחנו ארגון שעוזר למשפחות מילואים, משפחות שבהם האבא או אמא במילואים, עם עזרה מתוך הקהילה, אנחנו עוזרים היום ל-30,000 משפחות, 800 יישובים ברחבי הארץ, עם 20,000 מתנדבים, אירוע ענק, אני, הלב שלי יוצא למילואימניקים, זה שאין להם קדימות, כאילו יש, אין להם קדימות בנושא של דיור, זה הזיה. מדובר ב-300,000 איש שמחזיקים את כל הביטחון של מדינת ישראל על הגב. זה הדבר הראשון שאני עושה.
מספרים לנו שיש להם 90% הנחה בקרקע, רק שכחו להזכיר שיש לו פיתוח.
אין קרקע, אבל לא מצאו קרקע, אבל לא עשו כלום, וזה כאילו, הכל כאילו, 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 כאילו. זה אוכלוסייה שחייבים לדאוג לה, אנחנו גם צריכים שהם יישארו פה, שהם יעזו את העבודה, זה...
טוב, לסיום אני רוצה להקריא לכם, כתוב כאן ככה, שימו לב, עזריה לא תגיד לכם שזה קל, היא לא תבטיח לכם הצלחה, להפך, היא תסביר שצריך סבלנות, עקשנות ואסטרטגיה, היא תגיד לכם שזה קשה, קשה מאוד, אבל אפשרי.
זה לגמרי מדויק, זה אמור להיות השינוי חברתי, אבל זה
מדויק מאוד. מדויק מאוד, אין פה קיצורי דרך, הדרך היא ארוכה ופטלטלה, אבל...
אבל היא מדהימה.
היא מדהימה והיא מסתיימת.
אמן.
רחל, תודה רבה שהגעת לנו. תודה רבה על השיח הזה, תודה רבה גם לכם, גיא ואפרת, עד כאן. הפרק החמישי של התחדשות ושות, פודקאסט ההתחדשות העירונית של אתר רייס, אנחנו כמובן ניפגש בקרוב. תודה שהייתם איתנו.
תודה רבה.